ערב טוב, אנחנו בהלכות תשובה פרק ב', בפעם הקודמת דיברנו על המיוחד שבימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, שלמרות שהתשובה יפה לעולם, אומר הרמב״ם, בעשרה ימים האלה, זה בבחינת דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, כפי שהתורה אומרת לנו, שבימים האלה יש סגולה מיוחדת של זיכרון לפני השם וכפרה, ולכן בימים האלה יש יותר משמעות, יותר קריאה לבני אדם לתהליך של התשובה. לא, ודאי שלא. זה לא שבימים האלה יש איזה שיקול אחר של המצוות, אלא ש... זה זמן שהתורה מייעדת אותו להיזכר לפני השם ולעשות תשובה. ויום הכיפורים מחפר כשלעצמו, ביום הזה יחפר עליכם לשווים. ואז אם אלה זה זמן שהוא בסופו של דבר גורם למחילת העוונות. כלומר, אם אדם באמת יעשה תשובה ויום הכיפורים יחפר, אז הוא בזה יתכפר. לא שבימים האלה סתם ככה יש ויתור על חטאים, אלא שזה ימים מסוגלים לתשובה, זה מה שרמה אומר. לפכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות בימים האלה. בפרט ביום הכיפורים, שהוא יום הכפרה, ובו, תודה רבה, ובו מתוודים בכל תפילה ותפילה בוידוי מפורט. והבידוי הזה מתחיל ממנחה של ערב יום הכיפורים. למה? כי רוצים שאדם יהיה בטוח שהוא יתבדה לפני יום כיפור, כי הרי בסמוך לתחילת הצום הוא אוכל סעודה לקראת הצום, והרבה פעמים אדם יותר מדי ממלא את עצמו לפני הצום, ויכול להיות אפילו מקרה שהוא אחר כך לא ירגיש טוב, או אפילו חס וחלילה ימות. אז לכן לפני סעודה מפסקת כבר מתוודים את הפעם הראשונה, ואחר כך במשך התפילות של היום בערבית, שחרית, מוסף, מנחה ונעילה, בכל אחת מהתפילות האלה אומרים וידוי. הוידוי שנהגו בכל ישראל, אנחנו בהלכה ח', פרק ב' הלכה ח', הוידוי שנהגו בכל ישראל, אבל חתנו וגומר, הוא עיקר הוידוי. כלומר, אומרים את הדברים בצורה כללית. אשמנו, בגדנו וכו', אבל הוסיפו לזה אחר כך את הוידוי היותר מפורט של על ח', ואמרנו שגם רצוי שאדם, לא רק רצוי, יותר מרצוי, שאדם שיודע על ח' מסוים שהוא חטא בו, שיזכיר אותו בפירוש. והרמב״ם מוסיף ואומר, עבירות שהתוודה עליהם ביום הכיפורים זה, חוזר ומתוודה עליהם ביום הכיפורים אחר. אף הפי שהוא עומד בתשובתו. כלומר, אל תחשוב שאחרי שכבר פעם אחת היה יום הכיפורים, אז גמרנו, אין כבר יותר צורך להתוודות על החטאים האלה, החטאים האלה כבר אינם. אלא, אפילו שהאדם הזה עומד בתשובתו ולא חטא עוד פעם, מוטב לו שהוא יזכיר אותם בכל יום כיפור מחדש, לקיים את מה שנאמר, כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. כדי שלא תזוח דעתו עליו, אדם שהוא חוזר בתשובה, הוא לפעמים יכול לחשוב, טוב, אני בסדר, הכל בסדר, ולפעמים יש מזה תקלות. לפעמים אנחנו מוצאים בעלי תשובה שהם קצת יותר מדי מרגישים בנוח, וכבר מטיפים מוסר לאחרים, או שהם כבר קובעים כל מיני קביעות בעניינים שהם לא צריכים לקבוע בהם. ועל כן אומרים שטוב לאדם שיזכור תמיד את חטאיו, גם אחרי שהוא עשה תשובה פעם אחת. עכשיו יש פה דבר מאוד משמעותי לגבי התהליך של התשובה. אין התשובה ביום הכיפורים מחפרים, אלא עבירות שבין אדם למקום, כגון מי שאכל דבר אסור, או בעל בעילה אסורה וכיוצא בהם. אבל עבירות שבין אדם לחברו, כגון חובל חברו, או המקלל את חברו, או גוזל וכיוצא בהם, אינו למחל לו לעולם עד שייתן לחברו מה שהוא חייב לו וירצהו. כלומר, צריך שני דברים בעבירות שבין אדם לחברו. א', במקרה שאתה חייב למישהו תשלום, על נזק שעשית לו, או שאתה לבית ממנו ולא החזרת וכדומה, אז קודם כל אתה צריך להחזיר לו, לשלם לו. ואחר כך גם לבקש ממנו סליחה. אף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב, לא צריך לרץ אותו ולשאול ממנו שימחול לו. ואפילו לא הקנית את חברו אלא בדברים, אז הוא לא עשה לו נזק כספי. אבל הוא העליב אותו. צריך לפייסו ולפגוע בו עד שימחול לו. לא רצה חברו למחול לו, מביא לו שורה של שלושה בני אדם מרעב, ופוגעים בו ומבקשים ממנו. לפגוע, הכוונה להפציר. מפצירים בו. אם זה לא מועיל שהוא מבקש ממנו סליחה, זה אדם שמרגיש כל כך פגוע, כל כך נעלב ממנו, שזה לא מועיל לו שהוא מבקש ממנו סליחה, אז שיעשה את זה דרך אנשים אחרים שהם חברים שלו, שהם יבקשו בשמו. לא נתרצה להם, מביא לו שנייה ושלישית. לא רצה, אני חובה הולך לו. וזה שלא מחלו החוטא. אם הוא עשה את כל המאמצים, מביא לו כמה פעמים אנשים שימליצו עליו ויתבחו ביניהם, וזה לא עזר, אז גמר, עשיתי את שלי, ועכשיו זה כבר בעיה שלו, כמו שאומרים, שהוא לא רוצה למחול. אבל זה לגבי חברו, ואם היה רבו, אם אדם חטא לרבו, הולך ובא אפילו 1,000 פעמים עד שימחול לו. הוא לא יכול להגיד, ניסיתי כבר 3 פעמים מספיק. אם זה רבך שאתה חטאת כנגדו, ביזית אותו, פגעת בו, אתה צריך אפילו 1,000 פעמים לבקש ממנו מחילה. עשו, בבקשה. איך יכול להיות שהרב לא ימחל? יכול להיות שהוא רוצה לחנך את התלמיד הזה, שלא יחשוב שזה כל כך קל לחזור בו ולבקש סליחה. אם תלמיד עושה משהו חמור כנגד הרב, אחר כך הוא בא ואומר סליחה הרב, טוב, אז אולי הרב חושב שזה לא מספיק, שהוא צריך קצת יותר להקשות עליו. כמו שזה לא רב בתלמיד, אבל כמו שמצאנו בפרשיות השבוע לגבי יוסף ואחיו, הוא לא רוצה שהם תכף ומיד ככה יגידו, טוב, סליחה, אנחנו מצטערים. הוא קצת, כמו שאומרים, טרטר אותם, הלוך וחזור, הלוך וחזור, עד שהם באמת הגיעו למצב שהם עשו תשובה, באמת, ואמרו, אבל אשמים אנחנו, הלכינו, אחרי שרואים שהם רואים מה שעובר עליהם, אז הם מתחילים להתחרט. אז יש לפעמים מצב שלא מיד סולחים. אז אמנם, אם זה סתם אדם, לא רבו, אז רצוי לו מיד לסלוח, אבל לפעמים יש מצבים שמטעמים חינוכיים לא סולחים תכף. רק שהרמב"ם אומר באופן כללי, אסור לו לאדם שיהיה אכזרי ולא יתפייס, אלא יהיה נוח לרצות וקשה לכעוס, ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול, מוחל בלבב שלם ובנפש חפצה. ואפילו יצר לו הרבה וחטא לו הרבה, לא ייקום ולא ייתור. וזהו דרכם של זרע ישראל וליבם הנכון. אלה הם מידות של עם ישראל, אבל הגויים, ערלי הלב, אינן כן. אלא, ועברתו שמרה נצח. הכתוב אומר על הגבעונים, שהם לא מבני ישראל אימה, כי הם לא ידעו לסלוח, הם חטאו להם, אז הם שמרו את הנקמה ואת הנטירה לאורך זמן, לא מוכנים היו לסלוח ולהתפייס. ועל זה נאמר, וכן הוא אומר על הגבעונים, לפי שלא מחלו בנו התפייסו, והגבעונים לא מבני ישראל הם. התכונות של עם ישראל הן תכונות של רחמנות, של גמילות חסדים. ישראל הם רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים, כך אומרת הגמרא. וזו תכונה לאומית, זו תכונה מוטבעת בעם ישראל. ולכן צריך ללכת בדרך הזאת, ולא להיות אכזרי, ולא לא להסכים למחול, אלא אם כן, כמו שאמרנו, לפעמים יש מצב שרב כלפי תלמיד, מטעמים חינוכיים, אבל באופן עקרוני, אדם שאתה רואה שבן אדם בקש ממך סליחה, הוא מתחרט, מספיק, תמחל, אל תעשה מזה סיפור לנצח. יש אנשים שלא מסוגלים לסלוח, הם שומרים את העלבון שלהם, בלי סוף, ועל זה נאמר שזה לא דרך ישראל, זה דרך של גויים. החוטא לחברו, אז מה שאמרנו, טוב, נגמור את ההלכה הבאה ואת הפרק, החוטא לחברו, הוא מת חברו קודם שיבקש ממנו מחילה, אם הוא צריך לבקש סליחה מחבר ולא הספיק, והוא כבר לא בעולם, מביא 10 בני אדם, ומעמידם על קברו, ואומר בפניהם, חטאתי להשם אלוקי ישראל ולפלוני זה, שעשיתי לו כך וכך. ואם היה חייב לו ממון, יחזירו ליורשיו. לא היה יודע לא יורש, יניחנו בבית דין והתוודה. אז יש פה עד כדי כך חשיבות לעניין של המחילה, שאפילו כשאדם כבר מת, הוא צריך לבקש סליחה מקברו, כלומר מנשמתו, ובלי זה הוא לא יכול להרגיש שהוא חזר בתשובה. כי החטאים שבן אדם לחברו זה לא כמו חטאים שבן אדם למקום. בן אדם למקום, אם יש לך עסק עם הקדוש ברוך הוא, אם לא שמרת שבת או שאכלת משהו שאסור לאכול וכדומה, אז אתה יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא מעל כל הדברים. אתה לא עשית לו שום עוול, עשית עוול לעצמך. אבל כשאתה עושה עוול לבן אדם כמוך, זה כבר מסובך, מפני שאתה לא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, אני מצטער. מה זה עוזר שאתה אומר לקדוש ברוך הוא? אתה צריך להתפייס עם האדם הזה. האדם הזה הוא זה שנפגע. והוא אדם כמוך, כלומר, הוא באמת סובל ממה שעשית לו. קדוש ברוך הוא לא סובל אם אנחנו חוטאים. אם אנחנו חוטאים, זה בעיה שלנו. אם חטאת, חטאת לך. אם עשית מצווה, עשית לך. איוב אומר, אם חטאת, מה תעשה לו? מה אתה חושב שאתה פוגע בקדוש ברוך הוא כביכול? זה הכל בשבילך. אבל בחטא שבין אדם לחברו, אז פגעת בבן אדם, אתה צריך שהוא ימחל לך. זה לא מספיק שהקדוש ברוך הוא מוחל. הקדוש ברוך הוא לא ימחל לך עד שהוא לא ימחל לך. אז לכן, בחזרה בתשובה לגבי חטאים שבין אדם לחברו, זה יותר חמור מאשר בין אדם למקום. למרות שבדרך כלל יש חטאים הרבה יותר חמורים בבין אדם למקום. כי הרי לא מצאנו בין אדם לחברו, חוץ מאשר הריגה, חס וחלילה, רצח, לא מצאנו עונש קרת על חטאים שבין אדם לחברו. ובין אדם למקום, כן. אז פירוש הדבר שהחטאים שבין אדם למקום יותר חמורים, אבל אף על פי שהם יותר חמורים, יותר קל לחזור מהם בתשובה. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לפרק שלישי, שהוא פרק שעוסק בנושא של השכר ועונש באופן כללי. הרי דיברנו כבר בפרקים האחרונים כשלמדנו אותם על הבחירה החופשית, שכר ועונש ברמה של חיי העולם הבא. פה הוא מתחיל בצורה שהיא דורשת ביאור, מפני שיש פה לכאורה דברים ממש לא מובנים. הרמה אומר ככה, כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות ואבונות. טוב, זה ברור. כל אחד יש לו מצוות שהוא עושה וחטאים שהוא עושה. מי שזכויותיו יתרות על אבונותיו, צדיק. ומי שאבונותיו יתרות על זכויותיו, רשע. מחצה למחצה, בינוני. הגדרה, מי נקרא צדיק? אדם ש... רוב המעשים שלו הם זכויות. יש לו גם קצת עבירות, אבל הרוב זה זכויות. אז זה נקרא צדיק. העולם נידון אחר רובו. אז הרוב קובע. כמובן שבצדיקים יש דרגות, יש צדיק קטן, יש צדיק גדול. לא כל אחד שיש לו 51% זכויות, הוא כמו זה שיש לו 99.9% זכויות. זה דרגות רבות שיכולות להיות בצדקות. אבל באופן כללי, הקריטריון המופשט, אדם שבדרך כלל הוא טוב, הוא נקרא בשם צדיק. אדם שבדרך כלל הוא רע, הוא נקרא בשם רשע. עכשיו, אנחנו עוד מעט נראה שהמושג של זכויות ועבירות, זה לא משהו מספרי שאתה יכול באמת באמת למנות אותו ולדעת מי צדיק ומי רשע. כי העיקר במעשים זה המשקל הסגולי שלהם. ורק הקדוש ברוך הוא יודע מה המשקל הסגולי. למשל, אדם שהוא נותן צדקה. אז אם הוא עשיר גדול, ובשבילו הצדקה הזאת זה לא משנה לו כלום כמעט במצב הכלכלי שלו, אז הוא עשה הרבה צדקה. אבל זה לא שווה כמו אדם שהוא פרנסתו מצומצמת והוא נותן צדקה, איזה סכום שהוא בשבילו ממש בעיה לתת אותו, הוא נותן אותו בקושי. אז כמובן שהזכות שלו היא יותר גדולה מאשר הזכות של העשיר שנותן אותו סכום או אפילו יותר, כי מבחינת המשקל הסגולי של המעשה, המעשה הוא יותר שוקל. וכך לגבי כל דבר ודבר, גם בעבירות. אז מה זאת אומרת ששני אנשים עושים אותה עבירה, אתה לא יכול לדון אותם כאילו שזה שווה אותו דבר. אחד יש לו בעניין הזה איזה חולשה, איזה יצרו גובר עליו, קשה לו, הוא לא יודע, הוא לא מצליח וכדומה. השני זה בשבילו כלום, והוא במזיד עובר. אז כמובן שהמשקל של זה ולא כמו המשקל של זה. הרמב"ם אומר בהמשך שרק הקדוש ברוך הוא יודע איך לשקול את המעשים. אבל מי שבאופן כללי רובו טוב, רובו זכאי, הוא צדיק. רובו רשע, רובו חייב, הוא רשע. מחצה למחצה, בינוני. וכן המדינה, כלומר, לא רק אדם אחד פרטי, אלא עיר שלמה או ארץ שלמה, חברה שלמה, אם היו זכויות כל יושביה מרובות על אבונותיהם, הרי זו צדקת. ואם היו אבונותיהם מרובים, הרי זו רשעה. וכן כל העולם כולו. עכשיו הדבר הקשה, הרמב"ם אומר פה ככה, אדם שאבונותיו מרובים על זכויותיו, מיד הוא מת ברשעו, שנאמר על רוב אבונך. וכן מדינה שאבונותיה מרובים, מיד היא עובדת, שנאמר זעקת סדום ועמורה כרבה. וכן כל העולם כולו, אם היו אבונותיהם מרובים, מיד הם נשחטים, שנאמר וירא השם כרבה ראת האדם בארץ. אז מהדוגמה השלישית אנחנו רואים שזה לא יכול להיות כפשוטו. הרי מתי היה שרוב העולם היו אבונותיהם מרובים והם מיד נשחטו? פעם אחת בהיסטוריה, במבול. מאז, לא זו בלבד שזה לא קרה עוד פעם, אלא שהקדוש ברוך הוא הבטיח שזה לא יקרה עוד פעם. הרי כתוב אחרי פרשת המבול, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר שיותר לא יהיה מבול. הוא נשבע שלא יהיה יותר מבול, לשחט הארץ. אז ודאי שמה שהרמב"ם אומר, מיד הם נשחטים, אפילו כל העולם כולו, מיד הם נשחטים, המילה מיד זה פה המילה התאונה ביור. ועכשיו תראו, אני אוכיח לכם שהמילה מיד, אין פירושה באמת שהדבר קורה בפועל עכשיו. תסתכלו בבקשה, יש לכם הרי ספר המדע ביד, בלכות יסודי התורה.
גם שם זה היה 20 שנה או משהו כזה, לא? גם בדור המבול.
גם שם זה לא היה מיד, כן. אבל... בפרק ז' הלכות יסודי התורה, כן, איפה זה? הלכה? בהלכה א', אדם שהוא ממולא בכל המידות האלו, שלם בגופו, כשייכנס לפרדס וימשך באותם העניינות הגדולים הרחוקים, ותהיה לו דעת נכונה להבין ולהשיג, והוא הולך ומתקדש, והוא מתקדש והולך, הוא פורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשקי הזמן, הוא הולך ומזרז עצמו, מלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, וכולי וכולי, הוא מסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולה, מיד רוח הקודש הורה עליו. אז כל אדם שהוא הולך בדרכי השם ובחוכמה ובקדושה, מיד רוח הקודש שורה עליו. אבל מה הוא אומר בהלכה? היי, אלו שהם מבקשים להתנבא, הם הנקראים בני הנביאים. ואף על פי שמכוונים דעתם, אפשר שתשרה עליהם שכינה ואפשר שלא תשרה. אין שום ביטחון שאדם שעושה את כל ההכנות הוא באמת יהיה נביא. הקדוש ברוך הוא יכול למנוע את הנבואה גם כאשר האדם ראוי לה. וזה הרמב"ם אומר במורה נבוכים בהרחבה בחלק ב', שאדם יכול להגיע לדרגה שהוא ראוי לנבואה, אבל הוא לא יזכה, לא יקבל את הנבואה. למה? בגלל סיבות שונות. יכול להיות בגלל סיבה שלא תלויה בו, אלא בדור. אין דורו זכאי. הגמרא אומרת, על הלל שהיה ראוי שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו זכאי. בדור הזה של הלל אי אפשר היה עדיין להשרות את הנבואה. אז מה זאת אומרת, מה פירוש הביטוי שהוא עושה את כל הדברים האלה? מיד רוח הקודש הורה עליו. והכוונה כמובן לרוח הקודש של נבואה, לא, הוא אומר מיד. ובעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישים, ויהפך לאיש אחר, ויבין בדעתו שאינו כמו שהיה, והוא מביא את הפסוק, והתנבית עמם ונהפכת לאיש אחר. כלומר, הוא מדבר על נבואה, לא פחות. והוא אומר, מיד רוח הקודש הורה עליו. אז מה הפירוש הביטוי מיד? הפירוש הוא שהאדם הזה הוא בפוטנציאל ראוי להיות נביא. אם הוא הגיע למצב הזה שהוא הלך בדרכי החוכמה והתרחק מכל הדברים הבטלים וכולי וכולי, מיד, כלומר, הוא הכשיר את עצמו למצב שבו עכשיו הוא ראוי לנבואה. אם הוא יהיה נביא או לא יהיה נביא, זה בכלל לא בטוח. לא דבר פה. אדם שעוונותיו מרובים על זכויותיו, מיד הוא מת בראשו. כלומר, האדם הזה שהוא רשע, רשע דינו למות. אם הוא ימות עכשיו או לא ימות, בכלל לא ברור. כי הרי אנחנו יודעים שרבים הרשעים, ודאי שרוב מעשיהם הם עוונות, שהם לא מתים מיד. הם לא מתים מיד ברגע שהם הגיעו למצב שהם רשעים. הקדוש ברוך הוא מחכה, יש לו זמן. ויש כאלה שרק בעולם הבא יקבלו את העונש שלהם. ועוד כל מיני חשבונות מחשבונות שונים, שיגרמו לזה שהאדם הזה, למרות שהוא היה ראוי למות מפני שהוא רשע, הוא לא ימות. הוא לא ימות מיד. כלומר, המיד פה זה לא עניין של זמן, זה עניין של הגדרה. האדם הזה, הוא, יש עליו דין מוות. למה? כי הוא רשע. וכך גם על עיר שלמה, וכך גם על העולם. אפילו העולם כולו, אם עוונותיו מרובים, הוא בעצם ראוי להישחט. האם הוא יישחט? האם הוא באמת, העולם, הקדוש ברוך הוא יחריב את העולם? לא. יכול להיות שמה שיקרה אחרי המצב הזה, זה איזושהי תפנית מסוימת שהיא תגרום לשינוי בדרכים שונות. יכול להיות שחלק מהעולם באמת יהיה במצב נורא והיום, יהיו מלחמות בעולם. כמו כשהרשעים מרימים ראש, אז בדרך כלל יש מלחמות. מה זאת אומרת שיש בעולם רשעים? זאת אומרת שהם לא יושבים בשקט, הם עושים עוול, הם עושים מעשי רשע. כמו עכשיו הרשע הזה באיראן, לפני כן היה נאצים, עוד לפני כן היו אחרים, בכל דור בדור כמעט יש אומות רשעות. אז התוצאה של הרשע שלהם, זה לא עובר ככה. בדרך כלל זה גורם למלחמות, זה גורם להריגות של אנשים וכדומה, אבל לא שבאמת בפועל העולם צריך להישמד כולו. הרי אפילו אם היה צריך להישמד כולו, הוא לא היה נשמד, מפני שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא לא יביא יותר מבול. כלומר, שבעצם הוא אומר את העונש של מחיית העולם, אני כבר לא מביא יותר. אני הבאתי את זה רק פעם אחת לדוגמה. זה כאילו להראות לאדם מה בעצם משמעות הדבר הזה שמלאה ארץ חמאס. המשמעות היא שהארץ הזאת צריכה להישחט. זה לא משנה אם היא תישחט עכשיו תוך שבוע, או שהיא יתנו לה אורכה, או שבסופו של דבר האנשים האלה יגמרו את החיים שלהם ורק בעולם הבא יקבלו את העונש שלהם. ההגדרה שלהם היא שהם צריכים למות. כלומר, ההגדרה היא של רשעים שהם צריכים להימחות מהעולם. אין מקום לאנשים האלה להתקיים. מי שמורד במלכות חייב מיטה. מורד בקדוש ברוך הוא חייב מיטה. מתי זה יתבצע? יש לקדוש ברוך הוא הרבה חשבונות. אז כך צריך להבין את זה, ולכן אין פה שום קושיה. אנחנו רואים אנשים רשעים שהם לא מתים. הרמב"ם לא מתכוון שהם ימותו מיד. כפי שאמרנו, זה מוכח מתוך הדברים עצמם, ומתוך השימוש שלו במילה מיד במקום אחר. ואנחנו נראה גם בהמשך שהוא מדבר על הדין, שזה גם כן מוכיח שזה לא מיד, בשום אופן לא. עכשיו הוא מוסיף עוד דבר חשוב מאוד, מה שאמרנו מקודם, בשיקול זה אינו לפי מניין הזכויות והאבונות, אלא לפי גודלן. יש זכות שהיא כנגד כמה אבונות, שנאמר, יא נמצא בו דבר טוב. לפעמים אדם עושה דבר אחד גדול, דבר אחד של מצווה גדולה, של איזה דבר שהוא ממצא בו את הנפש שלו, וזה שקול כנגד המון 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 מעשים אחרים. ויש גם להפך, ויש אבון שהוא כנגד כמה זכויות, שנאמר, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. אדם עושה לפעמים מעשה אחד של רשעות, שהוא מוחק הרבה דברים טובים שהוא עשה. ואין שוקלים אלא בדעתו של אל דעות. והוא היודע האח אורחין הזכויות כנגד האבונות. אין לנו שום סיכוי לדעת, אנחנו כבני אדם, לשפוט אם פלוני הוא רובו עבירות או רובו זכויות. אנחנו לא יכולים לדעת, מפני שאנחנו לא יודעים מה המשקל של זכויות. או בואו נגיד ככה, אפילו אם אנחנו יודעים על פלוני שהוא רשע, באמת אנחנו אומרים ודאי שרובו אבונות, אבל אנחנו לא יכולים לדעת מה המשקל שלהם, איך הוא ביחס למישהו אחר. אותו אדם שאנחנו חושבים אותו לצדיק, ואחר אנחנו חושבים לצדיק, מי מהם יותר צדיק אנחנו יכולים לדעת? בשום אופן לא. למה? מפני שהמשקל של המעשים הוא שונה מאדם לאדם. כמו שאמרנו, זה תלוי באיזה נתונים הוא חי. יש אדם שקשה לו לקיים דברים מסוימים, לאחר יותר קל. יש אדם שהוא בקלות עושה מעשים טובים, ואין לו שום בעיה, ולאחר, עד שהוא מגיע לזה, זה מאבקים ואיסורים. אז אנחנו יודעים להגיד רק באופן חיצוני, זה נקרא מעשה טוב, זה נקרא מעשה רע. אבל להגיד מה המשקל של המעשה, מה ההשקעה שהאדם השקיע במעשה, זה רק הקדוש ברוך הוא יודע.
אז הנה התשובה למייד, אפשר כפשטו.
בבקשה?
התשובה למייד, אפשר כפשטו, כמו הסבר שכבודך אומר.
לא, אבל סוף סוף, כן, אבל סוף סוף אנחנו גם יודעים שגם המצב שבו באמת מישהו רשע, הוא גם כן לא מת מיד, אנחנו גם את זה יודעים. הרי אנחנו מכירים כאלה אנשים רשעים שהם ודאי לא בגדר של זכויותיהם מרובות. אז גם אנחנו לא יודעים להגיד מה בדיוק המשקל, אבל יש השערה ברורה שזה לא יכול להיות אדם כזה שזכויותיו מרובות. אבל ואף על פי כן הוא לא מת מיד. המיד הזה הוא ודאי לא יכול להתפרש בשום אופן כעניין של זמן. המיד פירושו, הוא קיבל את המעמד של מי שהוא חייב מיתה, אבל זה לא אומר שהוא כרגע ימות, וכן להפך.
זה באמת נראה שזה מה שהרמב"ם בא לענות, לא? זה אפילו באותה הלכה. זה נראה ממש...
לא, זה שני דברים. קודם כל זה לא אותה הלכה. אם אתם שמים לב, אני לא יודע אם אצלכם אתם שמים לב.
זה מחולק לפסקה
אחרת. זה מחולק, זאת הלכה אחרת. זה... בדפוסים שלנו, החלוקה להלכות הרבה פעמים היא מוטעת. בכל ההוצאות החדשות, כמו של פרנקל ושל הרב קפח ושלי, אז מה שהספקתי, אז החלוקה היא לפי הרווחים. כלומר, כשיש רווח, זה הלכה חדשה, ולפעמים הציון של המספר ההלכה בדפוס הוא לא במקומו, או שהוא מופיע באמצע ההלכה, או ש... או אם הוא מופיע במקומו, אבל בתוך ההלכה יש עוד הלכה אחרת, ושהיא לא נזכרת. למשל, פה בפרק הזה אני רואה שרוב ההלכות הן לא ממוספרות. טוב, בכל אופן, אז זה לגבי הערך של המעשים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אומר הרמב״ם, כל מי שניחם על המצוות שעשה, ותהה על הזכויות, ואמר בליבו, ומה הועלתי בעשייתן? אולי לא עשיתי אותן. אולי זה מופיע ככה נוסח בכתבי היד, פירושו הלוואי. זה שימוש חריג של המילה אולי, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. יש תערובת שלמה בין המילים לולי, אולי, הלוואי, שמופיעות בכל מיני, אלמלי, מופיעות בכל מיני צורות, והרמב״ם משתמש פה באולי במשמעות של הלוואי. הלוואי שלא עשיתי אותם, הרי זה איבד את כולם. והם מזכירים לו שהם זכות בעולם, שנאמר, צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו. אין זה אלא בתוהה על הראשונות. הנביא חזקל אומר שצדקת הצדיק לא תציל אותו, ביום פשעו. מה פירוש? כאילו אם הוא פושע, אם הוא עושה משהו רע, אז הצדקות שהוא עשה לפני כן נמחקות. למה? אומרים חז"ל, הכוונה שהוא הופך להיות פושע, והוא אומר, מה, בשביל מה עשיתי את כל המצוות האלה? חבל שטרחתי ועשיתי ולא נהניתי מהחיים אז. אז אדם כזה שהוא תוהה על הראשונות, באמת הזכויות שלו נמחקות. כמו שאנחנו אומרים שאדם ששב בתשובה, העוונות נמחלים. הרמב״ם פה מדגיש שיש גם רוורס גם בכיוון השני. כמו שאדם חוזר בתשובה, כך יכול גם לחזור ולתהות על הראשונות ולומר, בשביל מה עשית את המצוות האלה? ואז באמת המצוות נמחקות לו, כמו שהעוונות נמחקים לו כאשר הוא חוזר בתשובה.
מה, באמת אדם בעל תשובה יכול לאבד את כל הזכויות שלו?
תראה, מה זה נקרא לאבד? הרי כבר אמרנו שגם לגבי בעל תשובה שעוונותיו נמחלים, זה לא הכוונה שבאמת אין שום משמעות לזה שהוא עבר עבירות לפני כן. הרי חזל הרי אומרים שאפילו אדם היה רשע כל ימיו, הרמב״ם אומר את זה. בסוף ימיו עושה תשובה, אז הוא מתקבל. אז מה זאת אומרת? זאת אומרת שאדם יכול כל החיים שלו יתרשע, יום אחד הוא יהיה צדיק, זהו. כאילו לא עשה שום דבר. זה לא הולך ככה. אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. ודאי שכל חטא שאדם עושה רשום. מה שאנחנו אומרים שאדם יכול לחזור בתשובה אפילו ביום האחרון, הכוונה היא, שלא אומרים זה שרובו אבונו, לא רוצים לשמוע אותו, לא רוצים לקבל אותו. הקדוש ברוך הוא מקבל את השווים בתשובה תמיד. אז אדם כזה יש לו חלק לעולם הבא, והוא מקבל את שכרו על מה שהוא עשה. כמובן שגם האנשים שהוא יקבל על מה שהוא חטא, הם נשארים במקומם. זה לא שאין כלום, נמחל, נמחק. הכוונה היא נמחל במובן שמקבלים אותו, לא במובן שכאילו לא היה כל מה שהוא עשה. אבל לגבי זה שמתחרט על זכויותיו, אז כנראה שזה גם כן כך בכיוון האפור. כלומר, אדם שמתחרט על משהו, המצוות שהוא עשה, אז ממילא הערך שלהם יורד. כמו שהאבונות נעשים יותר קטנים על ידי זה שאדם חוזר בתשובה, הם נעשים דברים שהם באיזשהו מקום, הוא מוריד את החומרה שלהם, הוא מוריד את התוקף שלהם. הוא עושה אותם לדבר שהוא לא מוציא אותו לגמרי מן הכלל, אלא מאפשר לו להיכנס. אז כך, גם לגבי אותו רשע, הרי גם הרשע מקבל שכר על המצוות שהוא עושה. משלם לסונה ולפניו לעבידו, מסבירים חזל שהכוונה שהוא נותן להם שכרם, כדי לגמור את החשבון איתם, שהם יקבלו כבר את השכר על הדברים הטובים שהם עשו, כדי שיובדו אחר כך מהעולם הבא. אז אם זה אדם שהוא טועה לראשונות, הוא בעצם הופך את עצמו לרשע, אז כמובן שמה שהוא עשה זה לא נמחק לגמרי, אבל לא מזכירים לו את הזכות, אומרים לו אתה רשע. כמו לזה שחוזר בתשובה, לא מזכירים לו את החובה, לא אומרים לו, לא רוצים אותך בכלל, אתה רשע, עכשיו אתה צדיק. עכשיו אומר הרמב״ם דבר שרואים ממנו שוב, שאת העניין של המיד זה לא מיד כפשוטו. כשם ששוקלים אבונות אדם וזכויותיו בשעת מיטתו, כך בכל שנה ושנה שוקלים אבונות כל אחד ואחד מבאי עולם עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה. מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, ומי שנמצא רשע נחתם למיטה. והבינוני תולים לו עד יום הכיפורים, עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לאו נחתם למיטה. אז שוב פעם, מה הכוונה נחתם לחיים או נחתם למיטה? שבאמת הוא ימות, או באמת הוא לא יעבור את השנה? לא בהכרח. גם הראשונים אומרים את זה, יש על זה הרבה דיונים על הגמרא, זה בעצם גמרא במסכת ראש השנה. יש שם הרבה דיונים בראשונים, שאומרים שזה לא פירושו של דבר שהאדם הזה מת באותה שנה, פירושו של דבר שהוא נחתם למיטה, כלומר שיש עכשיו עליו פסק דין. הפסק דין הזה אומר, אתה היית בשנה הזאת רובך זכויות, או בשנה הזאת היית רובך אבונות. ולפי זה יש עליך פסק דין. הפסק דין הזה יתבצע או לא יתבצע, זה כבר שיקול של הקדוש ברוך הוא. יש הרבה פעמים דבר כזה, יש על מישהו גזר דין, אבל עוד לא מבצעים אותו, משאירים אותו, בגלל סיבות שונות. אז כל שנה ושנה האדם נידון. מה פירוש? יש לו את ההזדמנות, זה מה שאמרנו. בהתחלת שנה יש לו הזדמנות לצאת בדין זכאי, על ידי זה שיחזור בתשובה. אם הוא חוזר בתשובה בימים האלה, הוא יוצא זכאי. אם הוא לא חוזר בתשובה בימים האלה, הוא יוצא חייב, אבל יוצא חייב הזה אין פירושו שהוא מת למחרת, או אפילו לא עד יום, עד ראש השנה הבא. זה אומר שהוא יצא עליו דין של חייו השנה. הראיה שבסוף, הוא אומר ששוקלים אבונות אדם וזכויותיו בשעת מיטתו. הסיכום הסופי זה בשעת מיטתו, אחרי שנגמרו החיים. היה לך הרבה זמן, כל החיים היה לך, הגעת לסוף, בסוף עושים דין וחשבון כללי, ואז לפי זה כמובן, מה? לא אם הוא ימות או לא ימות, הוא עכשיו הולך למות. זה מדברים על סוף החיים, על הרגע שהוא מת. עכשיו מדברים על השאלה מה יהיה איתו בחיי עולם, בחיי עולם הבא. כן.
אולי זה לא גזר, זה לא באמת גזר.
אלא? נכון, זה סיכום, אבל זה סיכום שהוא
יש השלכה מעשית.
העניין של ההשלכה המעשית הוא כפי שאמרתי, בוודאי לא מיידי ומעשי בפועל, אלא שחזל מבטאים את הדבר בצורה כזאת, שאומרים לאדם, אם אתה עד יום כיפור לא חוזר בתשובה, אז יש עליך פסק דין של מי שהולך למיטה. מי שרוב רובו אבונות, והוא לא חוזר בתשובה, הוא חייב מיטה, כמו שרמב"ם אמר בהתחלת הפרק. רשע חייב מיטה. האם החייב מיטה הזה, זה יתבצע השנה או לא יתבצע השנה? זה לא בהכרח. אבל אדם צריך לדעת שבעצם הסיכום או חשבון הנפש, זה לא סתם, זה כאילו דבר ש... בסדר, אז אני רושם עוד בפנקס, עוד כמה דברים, אחר כך שנה הבאה אני רושם עוד כמה דברים, כאילו אין לי זה משמעות. לא, אם אתה הגעת לימים האלה של התשובה, הקדוש ברוך הוא נתן לך את ההזדמנות, ואומר לך, עכשיו זה זמן תשובה, וזמן כפרה. אתה חוזר בתשובה, אז אתה נחתם לחיים. פירוש הדבר שהשנה, שאתה עכשיו במצב של זכאי, או של צדיק. אתה לא חוזר בתשובה, אתה נחתם למיטה. שוב, נחתם למיטה אין פירושו של דבר שאתה מת, אבל פירושו של דבר שאתה עכשיו בגדר של מי שחייב מיטה, מפני שהוא רשע. זה כמובן הרבה יותר משמעותי ומאיים על האדם מאשר אם היו אומרים לו, לא, זה רק סיכום, זה סיכום ביניים, כמו שאומרים. יש כל שנה סיכום ביניים, עד שבסוף עושים את הסיכום הכללי. אם הסיכום ביניים אין לו שום משמעות, אז מה אכפת לי? בוא נחכה, זה הסיכום הסופי. הסיכום הביניים, אומרים, הוא מאוד חמור, הוא מאוד רציני. יכול להיות גם שזה יתבצע. יכול להיות שזה יתבצע. אבל זה לא שבאמת מובטח הדבר, שבאותה שנה אותו פלוני יתקיים בו הגזר דין. כן, בבקשה.
אני שמעתי פירוש, שאתם לביטה הכוונה, נניח שאדם מגיע לו להיות לגיל 80, עשה עבירה חמורה, מורידים לו שנה, מורידים לו לגיל 79 ימות.
יפה.
כי לא חייבים גם האישה וילדים לסבול אם הוא ימות מיד.
יפה, בסדר. אז הנה, זה מה שאנחנו אומרים, שבעצם באיזשהו מקום יש לזה משמעות של גזר דין של מיטה, אבל זה לא בהכרח שזה מתבצע מיד. אז יכול להיות שזה מיטה, כמו שאמרת, להפחית מחייו שהיו עתידים להיות עד כך וכך, ועכשיו הוא נגזר עליו מיטה והוא ימות יותר מוקדם. גם זה יכול להיות. אם הם מתים יותר מוקדם? לא תמיד, לא תמיד, אני אמרתי את זה מקודם. לא תמיד הרשעים מתים יותר מוקדם. כל החשבונות האלה של המושג של גזר דין שאדם חייב מיטה, זה מושג רוחני שהוא אמור להשפיע על האדם, איך הוא תופס את עצמו, מה מעמדו בעולם. ברור שיכול להיות שהוא לא יהיה מודע לזה, וגם זה לא יקרה שהוא ימות בגלל השיקולים העצומים והרחבים שיכולים להיות, למה פלוני בכל זאת ימשיך לחיות ולמה אחר לא. הרי אנחנו רואים שפרעו הרשע שנגזרה עליו מיטה 10 פעמים, בכל זאת הקדוש ברוך הוא לא המית אותו מיד. למה? התורה שם אומרת את הסיבה. כדי שכל העולם ידע איך שאפשר לשלול ממך את הבחירה החופשית, ואתה עוד פעם תוזהר, ועוד פעם תוזהר, ואתה לא תשנה את דרכיך, למען ספר שמי בכל הארץ. אז הייתה איזו סיבה למה הרשע הזה, הוא עריך ימים עוד, למרות שהוא, בפירוש התורה אומרת עליו שהוא כבר צריך למות.
אבל אם הוא לא צריך למות, ופרעה מקרה מיוחד, אבל עדיין אנחנו רואים שזה לא
המצב. נכון, כי כל אחד הוא מקרה מיוחד. מה השיקול שהקדוש ברוך הוא נותן לגזר דין הזה לא להתבצע? זה יכול להיות המון סיבות שאנחנו לא מבינים בהן, ואנחנו לא אמורים להבין בהם. כל מה שאני אומר הוא שההגדרה הזאת שהרמב״ם נותן כאן, שהוא חייב מיטה, זה מושג מופשט, זה מושג שרק אמור להגיד לאדם, תשמע, זה הגדר שלך, כן? זה הגדר שלך שמי שמורד במלכות חייב מיטה. אתה בגדר של רשע.
זה לא נשמע כבר כזה נעים.
בבקשה?
כן יחסית כמו סיכום שנה. טוב, זה המצב, אולי כן, אולי לא.
לא, לא, אם אתה אומר שנגזר עליו דין מיטה, זה, זה, זה כן מאיים, זה נגזר עליו מיטה.
אולי נתבצע עוד 70 שנה, אבל...
אולי?
דע שזה גזור.
נכון, נכון. אם אומרים לך, לא, זה לא שום דבר, זה בסך הכל רשמנו אותך את המעשים שלך בפנקס, אז זה לא מאיים על האדם, זה לא נותן לו שום אינדיקציה על מה מעמדו. אבל אם אתה אומר שהוא מוגדר כרשע שחייב מיטה, זה מאוד משמעותי.
חייב מיטה
לא, 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 לא מדברים על עולם הבא. מדברים על מיטה, מדברים על חייב מיטה, כלומר שאין לו זכות קיום. עולם הבא זה כבר יכול להיות, זה כבר ודאי סיפור שתלוי בכל המערכת של מה שקרה איתו במשך כל ימי חייו. אומר הרמב״ם, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, כלומר, גזירת הכתוב הכוונה דבר שאנחנו לא היינו יודעים לקיים אותו מעצמנו, התורה גזרה עלינו לקיים כך וכך, אבל זה לא אומר שאין לו טעם. אצל הרמב״ם דבר ברור שהוא אומר אותו בסוף הלכות מעילה, שכל המצוות יש להם טעם, טעם שכלי שאפשר להבין אותו. זה אחד מהנושאים שהרמב״ם עומד עליהם בתוקף, גם במקום הזה שהזכרתי, וגם במורה נבוכים בכמה וכמה פרקים, כל החלק השני של חלק ג' עוסק בנושא של טעמי מצוות, והרמב״ם שם עומד על זה בתוקף שכל מצווה יש לה טעם. אין דבר כזה גזירת הכתוב סתם בלי טעם. אלא מה הוא קורא גזירת הכתוב? יש מצוות שאנחנו מקיימים אותן, גם אם התורה לא הייתה מצווה אותן, היינו יודעים אותן לבד. כבד את אביך ואת אמך, צריך שהתורה תצווה, אדם נורמלי, הוא מכבד את ההורים שלו, באופן טבעי. לא תגנוב, צריך לצוות. זה דבר טבעי לאדם. אז יש מצוות כאלה שהן מצוות טבעיות, ויש מצוות שלמלא שהתורה ציוותה, אני לא הייתי יודע. התורה מצווה אותי לתקוע בשופר בראש השנה. הרמב"ם מיד יסביר שתקיעת השופר היא בשביל לעורר את האדם לתשובה. אבל אלמלא שהתורה הייתה מצווה, אנחנו היינו תוקעים בשופר, מה פתאום? אנחנו אומרים, יום זיכרון לפני השם, בסדר, אז עומדים, הם מתפללים, או חושבים, או עושים איזה התוועדות, אבל לא, מה פתאום לתקוע בשופר? אז גזירת הכתוב זה התקיעת שופר. אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר, אורו, אורו, ישנים משנתכם, והקיצו נרדמים מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה, וזכרו בוראיכם, אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל בריק אשר לא יועיל ולא יציל. הביטו לנפשותיכם והיטיבו דרככם ומעלליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. לפיכך, צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב. וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב. חתך את אחד, הרי הכריע עצמו והכריע את כל העולם כולו לכף חובה. וגרם לו השחתה. עשה מצווה אחת, הרי הכריע עצמו והכריע כל העולם כולו לכף זכות. וגרם להם תשועה והצלה. וזהו שנאמר בצדיק יסוד עולם. זה שצידק עצמו, הכריע את כל העולם כולו והצילו. ומפני עניין זה, נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים יותר מכל ימות השנה. ונהגו כולם לקום בלילה בעשרת ימים אלו להתפלל בתי כניסיות ובדברי תחנונים, דברי כיבושים עד שאור היום. כלומר, יש לנו ימים שהם ימים מסוגלים לתשובה. אז אומרים לאדם, אתה יכול לעבור ממצב של רשע למצב של צדיק. ממחצה מרוב אבונות לרוב זכויות, על ידי זה שתעשה עוד מצוות בימים האלה, תחזור בתשובה מהעבירות ועל ידי כך תקטין אותם, תעשה מצוות ועל ידי כך תגדיל אותם, אז אתה מציל את עצמך ממצב של רשע שהוא חייב מיטה למצב של צדיק, ואתה מציל את כל החברה כולה, אולי היא כולה באמת חצי חצי והכל תלוי בך, אז אתה מציל את כל החברה כולה, אתה מציל אולי את כל העולם כולו. אז שוב, התיאור הזה בא להגיד, הוא בא להגיד שבעצם התורה נותנת לנו את התחושה שבימים האלה נקבע גורלנו. בימים האלה יש לנו אפשרות להפוך את המצב שלנו, את המעמד שלנו מחייב לזכאי, מרשע לצדיק. כשאדם רואה את הדברים בצורה כזאת, אז כמובן שהדברים משפיעים עליו, אז הוא מתעורר משנתו. אם זה היה נשאר בגדר של בסדר, יש רצף שלם מתחילת החיים עד סופם, שכל הזמן נרשמים דברים הטובים, נרשמים דברים הגרועים וכך הלאה, אז זה לא היה פה שום התעוררות מיוחדת. התורה רוצה שתהיה לאדם התעוררות לפחות פעם בשנה, שזה מה שנקרא יום הזיכרון, להיזכר לפני השם, יום זיכרון תרועה, ואחר כך יום הכיפורים, שבהם התורה אומרת לך, זה יום דין, זאת הכרעה. אם אדם מרגיש את התחושה של ההכרעה, אז הוא, גם בהתאם לזה מתנהג. אם הוא כן ימות או לא ימות, אם הוא כן יחיה או לא יחיה, זה לא בטוח שזה יקרה לפי השיקולים האלה. אבל עצם התודעה הזאת, עצם הדבר הזה שאנחנו עומדים לדין, לא שזה נמרח לנו על פני כל החיים, אלא שיש לנו כל שנה עניין של עמידה לדין, זאת המטרה של התורה. ואכן גם יכול להיות שבאמת מה שנגזר על האדם זה גם מה שיקרה. אבל האיום ודאי קיים. העומק הדין, החומרה, העמידה בפני הדין ודאי קיימת. כן.
אם זה שהרמב״ם כותב שזה גזירת הכתוב, זה בא לבטא שזה מצווה שיעית, אבל הרמב״ם לא עושה את זה בשאר משנה תורה. על כל מצווה שיעית הוא אומר, אף על פי שזה גזירת הכתוב, ככה וככה.
נכון, כי הוא לא בכל משנה תורה מביא את הטעמים של המצוות. הוא מביא את הטעמים של המצוות במורה נבוכים, ובמשנה תורה הוא רק לעתים רחוקות מדבר על טעם של המצווה, ולכן הוא לא צריך לדבר על גזירת הכתוב, בכל מצווה הוא מצווה. אבל יש עוד מקומות שבהם הוא מדבר על המושג הזה של גזרת הכתוב. למשל, אמרתי בסוף הלכות מעילה, וגם בסוף הלכות תמורה, בסוף ספר קורבנות, הוא מדבר על זה שכל המצוות, אף על פי שהן גזרות, יש להן טעם. מה פירוש אף על פי שהן גזרות? כלומר, גם מצוות כאלה שאני לא הייתי מקיים אותן באופן טבעי, זה לא כמו מצוות לא תגנוב או כבד את אביך. אלא זה מצוות שהייתי צריך לשמוע אותן, מצוות שימיות כמו שאמרת, ומבחינה זאת גזרת הכתוב, אף על פי כן, אני יכול להבין בשביל מה התורה גזרה את הדבר הזה, מה היא רוצה מאיתנו בדבר הזה. הוא משתמש בביטויים האלה, אבל לא לכל אורך הספר, כי בדרך כלל... כן, בדרך כלל הוא לא מביא את הטעמים של המצוות במשנה תורה. במורה נבוכים הוא מקדיש לזה הרבה פרקים. בשעה ששוקלים עוונות אדם עם זכויותיו, אין מחשבים עליו תחילת עוון שחטא בו. תחילת עוון שחטא בו. כלומר, את הפעם הראשונה מוכלים לאדם. וגם את השנייה וגם את השנייה, ולא שני. אלא משלישי ואילך. כלומר, המושג הזה של רובו עבירות, אומרים חזל שזה רק כאשר אדם מוחזק בעבירה. הרי יש לנו מושג של חזקה. חזקה זה כשאדם עושה דבר שלוש פעמים. אם אדם עשה פעם אחת, אפילו פעמיים, אתה יכול להגיד זה מקרי, זה לא, זה עדיין לא אומר שהוא באמת מורד במלכות. בשביל שיחשב מורד, הוא צריך לעשות את זה שלוש פעמים, שאז הוא מוחזק בעבירה. הוא עושה את העבירה הזאת כבר בדרך של חזקה, בדרך של קביעות. אם נמצאו עוונותיו משלישי ואילך מרובים על זכויותיו, אותן שני עוונות מצטרפים ודנים אותו על הכל. כלומר, אם כבר הוחזק בעבירות, אז אני לא אומר, השניים הראשונים ימחלו לו. אחרי שכבר הוא הוחזק, אז מצרפים לו גם את הראשונים. אם זה היה נגמר בזה שהוא עשה פעם אחת או פעמיים, אז אומרים, טוב, נגיד שזה לא, בא בחשבון מפני שהוא חטא באופן מקרי. אבל אם הוא כבר עושה את זה פעם שלישית, אז גם דנים אותו גם על הראשונים.
רק עם העוונות יותר על הזכויות.
כן, אם הוא רשע, כמובן, מה פירוש? אנחנו מדברים עכשיו על לדון עם עוונותיו מרובים, על זה מדובר. מדובר על העניין של השיקול של אם עוונותיו מרובים או לא. אז אומרים, אם בתוך העוונות יש כאלה שהם רק נעשו פעם או פעמיים, לא מתחשבים בהם. אבל אם זה הוחזק בהם, אז כבר כל העבירות האלה שהוחזק בהם נכנסות לשיקול. ואם נמצאו זכויותיו כנגד עוונותיו, אשר מהעוון שלישי ואילך, כלומר, הוא במצב של בינוני, מעבירים כל עוונותיו, ראשון ראשון, לפי שהשלישי נחשב ראשון, שכבר נמחלו השניים, וכן הרביעי הרי הוא ראשון, שכבר נמחל השלישי, וכן הצופם. אז אמרנו שהרוב קובע, והרוב הוא, מחשיבים אותו מהשלישי ואילך. אם יש לנו מצב שבו השניים הראשונים לא הגיעו לכדי חזקה, אז הם בכלל לא בחשבון. במה דברים אמורים ביחיד, שנאמר אין כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר. אבל הציבור תולים להם עוון ראשון ושני ושלישי, שנאמר על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, וכשמחשבים להם על דרך זה, מחשבים להם מרביעי ואילך. ההבדל הזה שבין יחיד לציבור, הוא טעון הסבר, זה לא כל כך ברור מה ההבדל בין יחיד לציבור לעניין הזה של החזקה. כלומר שציבור שמתנהג לא בסדר באיזה עניין, אף על פי שהם עשו את זה 3 פעמים, זה עדיין לא נחשב כציבור שהוחזק בעבירה, אלא רק אחרי הפעם הרביעית, כלומר מהפעם הרביעית. מה ההבדל בין יחיד לציבור לעניין הזה? זה סתם איזה מין הקלה שמקילים על הציבור? כנראה שהעניין הוא שהציבור, הרי כשיש איזה עבירה, איזה עוול, איזה דבר שהוא לא כהוגן בחברה, אז ההשפעה החברתית היא לא בצורה שווה בכל נפש. כלומר, יש אנשים בחברה שהם נותנים איזשהו טון, איזשהו כיוון. וכל יחיד ויחיד בחברה מושפע מהאווירה הכללית בדרך שונה מחברו. כלומר, אין פה מצב שבו אתה יכול להגיד, האדם הזה הוחזק באווירה. אם זה אדם פרטי, אז זה, הוא עצמו הכל, האופי שלו, ההתנהגות שלו, זה מה שקובע את המציאות שלו. אז אם הוא עשה את הדברים פעם ופעמיים, הפעם השלישית אתה כבר לא יכול להגיד זה מקרה, הפעם השלישית הוא כבר הוחזק בעבירה. לגבי ציבור, אז הרי לא כל אחד שותף באופן פעיל בדבר הזה. יש פה הרבה גורמים חברתיים שהם ביחד יוצרים את המצב. אם זה נגיד איזה עניין של הנהגה ציבורית, שעד שלוקח זמן עד שמשנים אותה. נגיד יש איזה עוול מסוים שנעשה והחברה רוצה לתקן אותו, אז היא לא יכולה לתקן אותו מיידית. זה דבר שצריך לאסוף את נבחרי הציבור, לתקן איזה תקנה. נאמר, עכשיו אנחנו מדברים לצערנו על העניין של האלכוהול, שיש הפקרות בנושא הזה של מכירת אלכוהול בנוער, משתכרים וכדומה, אז רוצים לתקן את המצב. אז מה, אפשר בין רגע לתקן אותו? זה עניין חברתי כללי, זה לא, זה לא כמו האדם שהוא שולט על עצמו, הוא אחראי לעצמו. בעניין חברתי, עד שמתקנים, אז צריך לעשות חוק בכנסת, אחר כך צריך לאכוף, אחר כך צריך להתחיל ליישם אותו, זה לוקח זמן. לכן לציבור זה יותר קשה, יותר קשה התיקון, ולכן אומרים, נותנים להם עוד צ'אנס, עוד פרק זמן. נו, נראה, אולי אחרי הפעם הרביעית הם כן יתקנו, אחרי הפעם השלישית הם כן יתקנו. כלומר, בציבור לוקח זמן עד שהציבור קולט שיש פה בעיה, ושצריך לתקן אותה. מה שאין כן ביחיד, ביחיד הוא יודע היטב מה קורה איתו, אין פה, הוא לא יכול לתלות את זה במשהו אחר. בחברה זה לוקח זמן עד שהחברה קולטת שיש בעיה, ועד שהיא מצליחה לתקן אותה. לכן בציבור יש לו עוד הזדמנות נוספת מאשר, יותר מאשר ליחיד. עכשיו עוד נקודה שהרמב"ם מזכיר פה, מעניינת לגבי העניין הזה של המשקל של העוונות. אז הוא אומר ש אחד מהדברים החמורים זה העניין של הנחת תפילין. הבינוניים, אם היה בכלל מחץ העוונות שלהם שלא הניח תפילין מעולם, דנים אותו כפי חטאיו. כלומר, לא מוכלים לו על העובדה בגלל העובדה שהוא בינוני, שאין לו רוב עוונות, אם אחד מהדברים שהוא חוטא בהם זה שהוא לא מניח תפילין, או יותר נכון שהוא לא הניח תפילין מעולם. הגמרא קוראת לזה קרקפתא דלא מנח תפילין. כלומר, אדם שאף פעם על הראש שלו לא היו תפילין, למה זה נחשב דבר חמור? בכלל, אנחנו רואים שהמצוות תפילין, יש לה איזה מעמד מיוחד בין המצוות, זה גם לגבי המושג של זקן ממרא. זקן ממרא, הוא לא חייב, אלא אם כן הוא הורה הלכה בניגוד לדעת הסנדרין, בדבר שיש בו קרת. והיוצא מן הכלל היחיד זה תפילין. אם הוא מורה במצוות תפילין שלא כהלכה, גם כן נקרא זקן ממרא. רואים שהמעמד של מצוות תפילין הוא מיוחד. מדוע? מפני שמצוות תפילין היא בעצם העדות שהאדם מעיד על עצמו את האמונה. כי, טוב, ברור שברית מילה זה גם כן ככה, אבל ברית מילה יש בה קרת. ברית מילה זה מצווה שלא צריך להגיד שהיא חמורה, זה המצוות החמורות שיש בהן קרת. תפילין, שהיא לכאורה, מצוות עשה. נו, אז מה כל כך נורא? מצוות עשה שאדם מבטל. אבל אדם ששם את התפילין על עצמו, הוא בעצם מעיד על עצמו את האמונה. הוא מקבל על עצמו את האמונה. זה דבר כללי מאוד. זה לא סתם איזה מצווה פרטית כמו כל מצוות עשה אחרת. ולכן, מי שלא מניח תפילין, או יותר נכון שלא יניח תפילין אף פעם, קרקפתא דלא מניח תפילין, לא יניח תפילין מעולם, אז אפילו שהוא בינוני, רואים אותו כאילו שהוא לא בינוני, דהיינו שלא לא מוכלים לו את החצי הגרוע, אלא הוא נחשב כמי שרובו רובו אבונות. וכן כל הרשעים, שאבונותיהם מרובים, דנים אותם כפי חטאותיהם, לא מוכלים להם את כל החצי הזה, ויש להם חלק לעולם הבא. שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אף על פי שחטאו. שנאמר, בעמך כולם צדיקים, לעולם ירשו הארץ. כלומר, כל מה שאנחנו אומרים על זה שמיד הוא מת ברשעו, אז מה פירוש הדבר? שאותו אדם אין לו חלק לעולם הבא? חלילה. לא אמרנו את זה. אמרנו שהוא חייב מיתה בעולם הזה, אבל כשהוא מגיע לעולם הבא, אפילו אם היה רוב אבונות, אומרים, ניקח את הרוב אבונות האלה, נדון אותו עליהם, אבל יש לו גם זכויות. הזכויות שלו ייתנו לו חלק מסוים לעולם הבא. כמובן, החלק יהיה בהתאם למידת הזכויות. אבל גם מי שיש לו רק מעט זכויות, יש לו חלק לעולם הבא, אחרי שהוא יקבל את עונשו על מה שמגיע לו, על רוב העבירות. אז המושג שלא, שאין לו חלק לעולם הבא, הוא שמור רק לאנשים שפרקו מעל עצמם לגמרי את האמונה, לחלוטין, דוחים לגמרי את כל המושג של תורה ומצוות, כפי שאנחנו נראה בעזרת השם בשיעור הבא, שהם, אין להם חלק לעולם הבא, כלומר הם לא שייכים בכלל לכל המושג הזה של הישארות הנפש, בגלל כפירה גמורה, כפירה גמורה בכל יסודות האמונה. אבל מי שיש לו אמונה, והוא מקיים רק מעט מצוות, אפילו שרובו עבירות, יש לו חלק לעולם הבא. הוא ידון על עבירותיו, אבל את אותם המזכויות שהוא עשה, אותם המצוות שהוא עשה, הם מקנות לו חלק לעולם הבא, וזה מה שאומרים חז"ל בפרק עשירי בסנהדרין, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. ארץ זו משל, כלומר ארץ החיים, והיא העולם הבא. וכן חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. הרמב"ם מדגיש, שלמרות שכתוב שם במשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, זה לא אומר שלגויים אין. גם גויים שהם מקיימים את המצוות שהם חייבים בהם, דיינו חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. לגבי חסידי אומות העולם, אז יש הגדרות מסוימות. מי נקרא חסיד אומות העולם? זה הרמב"ם מדבר בהלכות מלכים, בסוף החיבור כולו, כאשר הוא מדבר על מצוות בני נוח. הוא מדבר על המצוות שהגויים חייבים בהם, ואז הוא מגדיר מי נקרא חסיד אומות העולם. אבל בכל מקרה, כאן הוא רק רצה להדגיש, שאף על פי שכתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, זה לא אומר שלגויים אין חלק לעולם הבא. גם בגויים, אותם הנקראים חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. ועכשיו הוא מתחיל בחלק השני של הפרק, להגיד מי הם אלה שאין להם חלק לעולם הבא, וזה בעזרת השם נלמד בפעם הבאה, ונשווה את זה להקדמות, כי שם בעצם הבסיס הרעיוני של העניין. כן, בבקשה. לא, לא, מזוזה זה מצווה רגילה כמו כל המצוות, זה רק תפילין. כן, אז זה, תפילין זה קרקפתא דלא מניח, זה על הראש של האדם, כלומר על העדות שעומד על עצמו, זה מזוזה, זה משהו בבית, זה חיצוני. האדם שלא לובש את התפילין, הוא כאילו מעיד על גופו שבגופו. אז אמרתי, יש כמובן מצוות מילה שהיא בגופו, אבל מילה זה לא חידוש, כי מילה אנחנו יודעים שזה מצוות הזה שיש בקרת. בבקשה? כן, גם מעלו אותו, אבל נגיד אדם שלא מעלו אותו, אז הוא צריך למול את עצמו, אבל זה ברור, מצוות מילה היא מצווה שיש בקרת, אבל תפילין זה חידוש, שתפילין זה נחשב לדבר שהוא לא כמו מצווה אחרת, אלא גורמת לזה שהאדם הזה נחשב כמי שיש לו, אין לו רוב זכויות, אף על פי שבעצם הוא בינוני והוא היה ראוי לזה. ערב טוב, כן. זאת שאלה שאני ראיתי אותה, היא הייתה די בהתחלה, על העניין של מה שהרמב"ם אומר, שלא יהיה אכזרי ולא למחול, אז כתוב, לכאורה גם אנחנו לא מוחלים למואב. אז התשובה היא שזה לא אנחנו לא מוחלים למואב, זה הקדוש ברוך הוא לא מוחל למואב. אנחנו לא המצאנו את הדבר הזה, שאנחנו לא נמחל למואב. הקדוש ברוך הוא אומר שהם צריכים לקבל את העונש שלהם, וגם כן, מה זה העונש שלהם? לא יבוא עמוני ומואבי, יקל השם. כלומר, אל תיתנו להם להתחתן בכם, וזאת קביעה של התורה, זה לא עניין של אכזריות שלנו.